ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים שמאוד מעסיקים אותנו זה הקשר בין המתווך לבין הלקוח, בכל צורה שהיא. אנחנו כבר דנו על זה באחד הפודקאסטים עם טל יצחק לוי, והפעם בחרתי להביא את אחד החברים הטובים שלי, את איציק לוי. איציק, שאנחנו חברים הרבה מאוד שנים, אנחנו באותו ענף הרבה מאוד שנים, ולאיציק, כמו שתכף תלמדו ותתרשמו, יש תרומה אדירה לעולם התיווך בישראל. זה התחיל מירושלים ועבר לישראל, והוא נחשב באצולה של המתווכים. ואיציק כיבד אותי והגיע אליי, היום אנחנו מקליטים פעם ראשונה מהבית, וכיבד אותי ובא עד אליי, למרות שהוא לא גר רחוק, נהיה אגונים. ועם איציק אנחנו הולכים לדבר על כמה נושאים, גם על התפקיד של המתווך, גם איך צריך להתנהל למתווך, וכמובן על כל הפעילות הציבורית שהוא עושה, והחשיבות שלה. והחשיבות, אני מסתכל על זה, לא רק מהעיניים של המתווכים, אלא אני רואה את זה גם בעיניים שלנו, צרכני התיווך. כמה חשוב לנו שיש אבא ואמא למתווכים. וכאן איציק נותן ממרצו וזמנו בצורה בלתי רגילה. אז ברוך הבא איציק לוי.
ברוך הנמצא צחי, תודה.
זה לא מובן מאליו שאתה בא ומתראיין איתי, ואני אשמח מאוד אם קצת תפתח לנו את העיניים, מי זה איציק לוי, מה הפעילות שלו, מה ההיסטוריה שלו, ומשם אנחנו כבר נזרום לתוך עולם התיווך, כמו שאנחנו יודעים לעשות.
תודה רבה צחי, תודה רבה שאתה מערך אותי כאן, בהחלט אני מאוד שמח להיות בתוכנית שלך, ומקשיב ומאזין לתוכנית, וממליץ באמת לכל מי ששומע אותנו, להמשיך ולהקשיב לתוכניות שלך, כי יש בתוכניות שלך המון המון, תובנות, איך לקנות נדלן, איך להשקיע בנדלן.
תודה רבה.
ואני מעריך את זה שאני נמצא כאן. ואני אתחיל בסיפור קצר. אני לפני 35 שנה למדתי באוניברסיטה, עשיתי תואר ראשון, והחלטתי לחפש דירה לגור בסחירות. לא ידעתי מה זה מקצוע תיווך, לא הכרתי מתווכים, וחיפשתי דירה, ואז אמרו לי, תשמע, אתה רוצה דירה? לך למתווך. זו הייתה הפעם ראשונה שהפגשתי במקצוע התיווך. הגעתי לאיזשהו מתווך, הוא היה שם, אני זוכר, בעמק רפאים, באיזשהו מחסן כזה, שהיה מתחת לירדת ככה מדרגות, שהוא חדר אפלולי כזה. ואז הוא אמר לי, מה אתה מחפש? אמרתי לו, אני מחפש דירה לסחירות. אמר לי, באיזה אזורים? אמרתי לו. הוא פתח מגירה, הוא התחיל לזרוק כל מיני פתקים, מצא, הוא שלף כמה פתקים, רשם לי על פתק מספר כתובות ומספרי טלפון, ואמר לי, תקשיב, אלה הדירות, לך תראה, אם מצאת וסגרת, תבוא תשלם לי. כך בעצם נחשפתי לעולם התיווך לראשונה. לשמחתי, בסופו של דבר מצאתי דירה באמצעות מישהו אחר, אבל ככה בעצם התנהג עולם התיווך לפני כ-35 שנה. כלומר, המתווך בעצם שימש כסוחר מידע. היית רוצה לדעת איפה לקנות דירה, איפה אפשר וכמה עולה דירה, ובכמה אפשר לשכור דירה, ומה הדירות שיש בשוק, היית פונה למתווך. וכעבור כמה שנים סיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטה, במקביל עשיתי קורס מורה דרך, עבדתי בהוראה דרך.
יפה, הנה, אתה רואה, דברים שאני לומד עליך היום.
כן. ובשנת 88 פרצה אינתיפאדה. וענף התיווך, ענף המורה דרך פשוט קרס לחלוטין, לא היו יותר, אף אחד לא רצה לבוא ולראות, לבקר בארץ, ומצאתי את עצמי ממש עומד להינשא, ובלי עבודה. ואז פניתי לאחי, הוא היה בעלים של חברת אמבסדור, אמרתי לו, תקשיב, מה אני עושה? אמר לי, בוא תעבוד אצלי. אמרתי לו, מה זאת אומרת לעבוד אצלך? מה זה תיווך בכלל? הוא אמר לי, תלבש את הבגדים שבהם היית עלית לתורה בבר מצווה שלך, כן, תראה שהם אלה הבגדים היפים שלך, הטובים והיפים ביותר, ותבוא אליי. ובאמת כך הגעתי למשרדי אמבסדור, זה היה ב-1988, לפני כ-32 שנה, 33 שנה. הוא שלח אותי חזרה הביתה, אמר לי, לא, 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 לא. מה שלבשת זה לא מתאים, תיבש חולצה לבנה ומכנסיים מגועצים, ותשים גרביים תואמות, תצח את הנעליים ותחזור אליי. ולימנד אותי, you never got the second option to make the first impression.
נכון.
ומכאן באמת...
היום מדברים על 30 שניות, אנשים לא מבינים שזה 5 שניות ו-10 שניות.
ואז באמת התחלתי דרכי בעולם התיווך, התחלתי בתור מתווך, עבדתי מהבוקר עד הלילה והלכתי לראות דירות. כעבור כמה שנים מוניתי להיות מנהל המחירות של המשרד בירושלים, ולאט לאט באמת התקדמתי וניהלתי את הסניף. ואמבסדור הפכה להיות חברה מאוד מאוד גדולה, שההתמחות שלה הייתה שיווק פרויקטים. בשנת 2000, חברת אמבסדור שיווקה מעל 50 פרויקטים בכל רחבי הארץ, מאילת ועד חיפה. למרבית החברות הגדולות בארץ, שיכון ובינוי, ואפריקה ישראל, ודנקנר פריצקר, הפרויקטים הכי יקרים בארץ, אנחנו שיווקנו, אם זה דיוויד ויליג', ואם זה המרינה בהרצליה, ואם זה סיטי טאוור, ומלכת שבא באילת. באמת העשייה הייתה מאוד מבורכת. בשנת 2004 גם עברתי לנהל את אמבסדור בכל הארץ. ניהלתי את, הייתי מנכ״ל אמבסדור יחד עם בחורה בשמנת. ובאמת הפעילות הייתה מאוד מגוונת. שמוליק אחי חצה את הקווים. עבר לעבוד במזרח אירופה, כמו שהרבה מאוד אנשים עשו. והפעילות הייתה מאוד אינטנסיבית. תוך כדי זה באמת נחשפתי לפעילות, לעניין של הבעיה של התדמית של המתווכים. לזה שבעצם, אני זוכר שבאמבסדור...
אנחנו הולכים לדבר על זה.
ממש כך. אני זוכר שבאמבסדור לימדו אותי, כשאתה הולך להראות דירה, אתה לא מחתים לקוח, אם פונה לך מתווך, אתה מחתים את המתווך. היה לנו תופס מיוחד שהיינו מחתימים למתווכים, לשיתופי פעולה. כלומר, אתה רוצה, היה פונה עם תווך, אומר, רגע, יש לכם דירה בבלעדיות? היא אומר לו, כן, אומר, אני רוצה לראות אותה, יש לי לקוחות, אין בעיה. אתה תחתום לי על טופס מיוחד שהיינו מכינים, כדי להבטיח שבאמת המתווך לא יקרה מצב שהוא הולך לעקוף אותנו או לעקוץ אותנו. לקוחות לא היינו מחתימים. ב-1997 חוקק חוק המתווכים. כמה שערה? מה עושים? איך עושים? איך מתנהלים בכלל מול החוק הזה. ואז בעצם זומנתי לפגישה, אני זוכר זה הייתה פגישה שבה הודיעו לנו בני לובל ויאל בלנקשטיין, שהיו פעילים אז במלדן, שהם פורשים ממלדן ומקימים את הלשכה בירושלים, לטובת הציבור המתווכים בירושלים. ומאז בעצם התחלתי את העשייה הפוליטית שלי, את העשייה הציבורית שלי. Okay. הייתי בין המייסדים של הלשכה בירושלים, ומשנת 2009 עד 2015-16 הייתי יושב ראש הלשכה בירושלים, והפעילות של הלשכה בירושלים היא מטורפת, באמת, יש פה חבורה איכותית של אנשים שעד היום עושים דברים מדהימים, כנסים וימי עיון וסדנאות והרצאות וקוד אתיקה וועדת משמעת, שבעצם זה מוסד הבורות, ועשייה מטורפת. אבל כשהייתי יושב ראש הלשכה בירושלים, אחרי שיעל בלנקשטיין פרשה, הסתכלתי מנה והסתכלתי שמאלה ואמרתי, וואלה, הפעילות היא מדהימה, אבל היא בעצם מחתיעה את המטרה. היא מחתיעה את המטרה מכיוון שעם כל העשייה המבורכת הזאת, ויצרנו באמת תרבות תיווכית שונה בירושלים, מה שלא קיים בשום מקום אחר בארץ. היום בירושלים נעשות הרבה יותר עסקאות, מאשר בכל מקום אחר בארץ, כי תדמית המתווכים בירושלים היא משופרת. כי אנחנו עובדים בשיתופי פעולה מוסדרים, באמצעות מערכת MLS. מה זה מערכת MLS? זה מערכת שבעצם ברגע שאני מקבל דירה בבלעדיות, אני מתחייב בפני המוכר שאני אשתף פעולה עם כל המתווכים כדי שהחשיפה תהיה מקסימלית, כדי שהוא יוכל לקבל כל לקוח פוטנציאלי שיכול לראות את, שיכול לקנות את הנכס. אני לא שומר את הנכס לעצמי.
אני חושב, בוא, אני חושב שאתה יודע, כדי שקצת נתחיל להיכנס לזה, ואתה כבר הכנסת אותנו, ואתה יודע, נתתי לך לזרום, אני לא תמיד נותן לזרום כל כך לדבר, אבל אחת הבעיות, ואתה זרקת את זה כזריקה, ואני הרי, אתה יודע, אני לא עובד בירושלים, עבדתי בירושלים, ואז גם נפגשנו. אחת הבעיות זה הבעיות תדמית של המתווך, ולצערי הרב, אני לא עושה חס וחלילה הכללות, ואני עובד עם מתווכים, ואני עובד עם אנשים נפלאים, אבל לצערי הרב, הרבה מאוד מהמתווכים זוכים ביושר, אני, אם היו רואים שאני עושה את ה, את ה, עם האצבעות, את הגרשיים, כן? את המרכאות, בתואר חוסר אמינות והתדמית הנמוכה והחוסר מקצועיות, וזה בעיה שלנו על הצרכ... אני אמנם יש לי רישיון תיווך, אתה יודע, משנת 2000 הוצאתי רישיון תיווך, אבל אני לא משתמש בו כמובן, אבל זה לנו הצרכנים של השירות הזה, זה יוצר איזושהי בעיה, נכון? אני מודה שזה, לי זה טוב במידה מסוימת, שחלק מזה שאני מלווה משקיעים, זה נובע מזה שאנשים מפחדים מהתמודדות עם מתווכים. השאלה, איך מתמודדים, איך אתם, הלשכה, שאתם היום גוף ארצי, ואתה יצרת את הגוף הארצי, איך מתמודדים עם התדמית הזאת? איך משנים אותה? קשה לנו מאוד עם החפריות, קשה לנו מאוד.
אז אני אגיד כמה מילים. קודם כל, באמת הקדמת אותי, אנחנו תכף נגיע לזה שקמנו את הלשכה הארצית. הלשכה הארצית בעצם קמה בגלל התובנה שבעצם כל הפעולות המבורכת שעשינו בירושלים, לא הצלחנו לשנות את התדמית של המתווכים. ואחת הבעיות שהבחנו בהם, זה שבעצם תדמית המתווכים היא מאוד מאוד ירודה, וזו הסיבה בעצם שאני נשאבתי לתוך הסיפור הזה, כי אחד הנתונים המדהימים זה שאם אתה בודק כמה עסקאות נעשות בארץ על ידי מתווכים, מסך העסקאות שנעשות בסך הכל, אנחנו מדברים בסדר גודל של ממוצע של 30%.
אה, זהו?
זה הכל. לעומת 90-95% בארצות הברית, או בכל מדינה מערבית אחרת, וזה בעצם קורה בגלל שבאמת אנשים לא אוהבים לעבוד עם מתווכים, כי התדמית של המתווכים היא נמוכה, כיוון שהתדמית של המתווכים בעיני הציבור היא שבעצם המתווך בא לעקוץ אותם, המתווך בא בעצם לעשות כסף על חשבונם, למה שאני אשלם 2%, מה הוא בסך הכל הראה לי דירה, ואנחנו הבנו שאנחנו חייבים לשנות את העניין הזה, ליצוק בעצם ערכים חדשים, לעבודת המתווך, כדי שלקוח ירצה לקחת את השירותים של המתווך. כמו שאמרתי בעבר, מקצוע התיווך היה, המתווך היה סוחר מידע. ואם ההפיכה של מהפכת האינטרנט, מהפכה דיגיטלית, זה מאוד מאוד שינה את עבודתו של המתווך, ומסוחר מידע הוא הפך להיות נותן שירותים. וככל שהשירותים שהמתווך היום יהיו ברמה יותר גבוהה, כך הציבור ירצה להשתמש בהם יותר. אני תמיד אומר שהתפקיד של המתווך זה לא להראות דירה. התפקיד של המתווך זה לסגור עסקה. אבל כדי לסגור עסקה יש כאן ארגז כלים מאוד מאוד גדול של ידע ושל ערכים ושל דברים שמתווך צריך להביא, שבסופו של דבר באמת הלקוח הסופי יגיד, וואלה, שווה לי לקחת את המתווך הזה, לתת לו 2%, כי הוא חסך לי זמן, ונתן לי שירות, ונתן לי מידע, שאני באמצעות, בלעדי המידע הזה, בלעדי כל חבילת השירותים הזאת, לא הייתי מסוגל.
אני כאן חייב להגיד לך משהו, שאני רואה את זה בתור מי שא' מתעסק בתחום, ב' בתור מי שמלמד השקעות נדלן, ומומחה אני חושב בתחום שלי, אני מסתכל, ואני אשמח לשמוע את דעתך, לא דיברנו על זה אף פעם, אני מסתכל על התהליך, ועוד פעם, אני חושב שאחד הדברים החשובים זה שיהיה רישיון, ואנחנו עוד מעט נדבר, אבל אני מסתכל היום על התהליך שמתווך מקבל רישיון. ואני מסתכל, אני זוכר גם שלמדתי את זה, ואני מסתכל על מה שלומדים ומה צריכים לעבור, ומתווך עובר חוקים, לומד חוקים. ושאני חושב, אני אומר, רגע, בעצם אני משווה את זה לנהיגה ברכב, אני אומר, אוקיי, אז ילמדו את חוקי התנועה ויודעים את החוקים, השאלה אם יודעים לנהוג. ואני אומר, זה מקצוע שדורש, ואתה אומר שירות, וזה בעצם הלב שלו, זה מקצוע שדורש המון ידע, זה לא רק צריך לדעת לחבר בין אנשים, הרי חיבור בין אנשים זה חלק מהעניין, אבל דורש הבנה. ולא נעים לי להגיד, ואתה נציג המתווכים, ואני לא רוצה לפגוע, אבל אתה יודע מה? אני לא אגיד לך באיזה אחוז, אבל אחוז מאוד גדול מהמתווכים לא מבין נדלן.
אני מסכים איתך.
לא מבין נדלן, ואם הוא היה מבין נדלן, ואתה אמרת כאן משפט, שבגלל זה קפצתי, שהמתווך צריך להיות עם ידע, כדי לתת שירות, כדי לחבר את הידע הזה, וכדי לתת את השירות המקסימלי לבן אדם, ובמבחן הוא לומד חוקים שלא יודע אם הוא יזכור אותם, ובכלל הם רלוונטיים.
אני מאוד מסכים איתך.
איך משנים את הדבר הזה? איך מפתחים את זה? איך גורמים למתווכים? ואני אגיד לך אחר כך דעתי איך צריך לראות תיק תיווך של בן אדם, ואני יודע שלא יהיה לי ויכוח איתך על זה, אני יודע איך אתה מציג נכסים, איך משנים את כל התהליך הזה בכלל בארץ ובעולם התיווך בכלל?
אז אני אסביר. קודם כל אני חושב שאתה צודק לחלוטין, כלומר, אחד הבעיות הקשות שיש לנו זה שהרף כדי להיכנס, להיבחן בעצם, הוא רף מאוד מאוד נמוך, אנחנו מדברים על גיל 18, 12 שנות לימוד, שלא עברת עבירה פלילית בחמש שנים האחרונות, ושלא עברת ואתה לא פושט רגל. אלה בעצם התנאים שמאפשרים לך לגשת למבחנים לקבלת רישיון, ואז בעצם המבחנים עד לפני 3-4 שנים היו מבחנים ש-90% מהאנשים היו עוברים אותם, היו מבחנים של ידע כללי ומבחנים בשיטה של שבאמת הבנת הנקרא לא יותר מכך, ואנחנו באמת במסגרת הפעילות של הלשכה באנו וטבענו להקשיח את המבחנים, ולא רק זה, פנינו למשרד המשפטים לפני 3-4 שנים ודרשנו מהם להוסיף למבחנים גם צד פרקטי, כלומר אמרנו בואו ונכניס מעבר למבחנים שתי דברים, אחד תקנות, תקנון אתיקה שכחלק מהתקנות של משרד המשפטים, והדבר השני, שיצרו שקיפות וביטחון על ידי הציבור הרחב, שמידעו כפויות שבעצם המתווך כפוף לתקנות אתיקה, כך שיהיה לו ביטחון יותר גדול לפנות למתווכים. והדבר השני, זה קורסים, קורסים יהודיים, שהיו חלק מההסמכה של מתווך. לא רק אותם מבחנים תיאורטיים, כמו שאתה אמרת, זה כמו שאני תמיד אומר, זה בואו נדמיין עצמנו ש... נהגי סמיטרלר, היו עוברים רק מבחן תיאורטי, והם אומרים, עכשיו תנהגו, ונראה מה יהיה. אז לצערי הרב, לא קיבלו את הבקשות שלנו. אני תמיד טענתי ואמרתי שזה אולי המקצוע היחיד בארץ, שאתה קודם כל עושה רישיון, ואחרי זה מתחיל ללמוד אותו. התוצאה היא מאוד עגומה, מתוך 10 שמתחילים לעבוד בתיווך, 8 שורדים את השנה הראשונה, סליחה, 8... שניים שורדים.
שניים שורדים, התפלטתי שאתה אומר את זה.
שניים שורדים את השנה הראשונה, 8 בעצם פורשים, אבל עד שהם פורשים, הם עושים נזק מאוד קשה, לא יודעים בצריך לעבוד, ויוצרים נזק קשה, ואז הם עוזבים. ואנחנו בעצם הקמנו את הלשכה בדיוק כדי לתקן את הפער הזה, לייצר מתווכים עם הרבה יותר ידע, עם הכשרות שפועלים תחת קוד אתיקה, זה בדיוק הסיבה שקמנו את הלשכה.
השאלה, איך כן דוחפים את זה? אתה יודע מה, נגיד שזה לא בא מהקטע של הרשם המתווכים, או המדינה, או מי שגורם משרד המשפטים, כן? אבל איך גורמים לזה שמתווך ילמד נדלן, שהוא יבין בנדלן? הרי, אתה יודע, אני מסביר את זה לאנשים, ואותך אני לא צריך לשכנע. אנחנו דיברנו, זרקת לי לפני איזה שתי מילים על יזמות או על דברים, הרי לפעמים, אם אתה עכשיו בא לקנות דירה, אפילו דירה רגילה, ואם אתה מבין את הפוטנציאל שלה, מבחינה נדלנית, אם אתה מבין מה אפשר לעשות בה, ולא בגלל שאמרו שיהיה פינוי בינו, אתה יודע, אחד הדברים שמטריפים אותי, זה שאני קונה הרי הרבה באזור חיפה, טירת הכרמל, כל המקומות האלה, וכל מתווך שאתה פוגש, פה יהיה פינוי בינוי, וזה, לא, אתה רואה שזה זריקות שהם דברים בשביל לשכנע, אבל אם הם היו מבינים את התהליכים, אם הם היו מבינים את הפוטנציאל, כל התיווך היה נראה אחרת, ואנשים היו עושים עסקאות יותר טובות, וזה היה עומד לטובת המתווכים. איך גורמים למתווך לרצות לדעת יותר נדלן?
אז לצערי הרב, במקום שהמדינה באמת תבוא ותייצר איזשהם תנאים הרבה יותר נוקשים, ותחייב למתווכים לפעול תחת קוד אתיקה, כמו שאמרתי לך, ותחת קורסים נוספים שהם בעצם הם יהיו בסיס להסמכה של מתווכים, המדינה החליטה לקחת צעד אחד אחורה, ולפני כשנה וחצי, שנתיים, פרסמה המלצות לביטול הצורך ברישיון תיווך.
אסון, אסון.
ולמרות שעוד פעם, הרישיון הזה, זה באמת לא מה שהופך מתווך מקצועי כן, מי שיש לו רישיון, עדיין הוא לא באמת מתווך מקצועי, הם החליטו לקחת את זה אחורה, אנחנו נלחמים מול הדבר הזה, ומשוכנעים שענף התיווך עדיין לא מספיק בוגר, כדי לבטל את הצורך ברישיון תיווך בענף יד אחד, המשמעות לכלפי הציבור תהיה משמעות הרסנית, היא יבצר כאוס, כי אני מאמין שגורמים פליליים ייכנסו לתחום התיווך, הרבה המון עסקאות יעשו בכסף שחור, והדבר החמור ביותר זה שבעצם גם גורמים פליליים יוכלו בעצם לעסוק בתיווך, מה שהיום אתה חייב תעודת יושר כדי להתחיל לעבוד בתיווך, הצורך הזה בעצם מתבטל, לא הצורך יותר ברשימות של מי מתווך ומי לא, וענף יהיה פרוץ לחלוטין, וכמה שאנחנו היום רואים שענף הוא בעייתי והתדמית שלו גרועה, התדמית של המתווכים תהיה הרבה הרבה יותר גרועה. לשם כך אנחנו, הלשכה בעצם מובילה היום מהלך של פתיחה של מכללה.
יפה.
שהמכללה הזאת תייצר קורסים שבסופו של דבר הקורסים האלה יאפשרו לקבל תעודות הסמכה. וזה מה שייצר את הבידול. בין מתווכים בעלי ידע והכשרות מעשיות, לבין מתווכים שהם סו קולד נקראים מתווכים, אבל לדעתי הם יצטרכו מהר מאוד להבין שלא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו באמת במידה והם רוצים לשרוד, לעבור ולהיות מתווכים הרבה יותר מקצוענים, ובסופו של דבר הציבור יבחר במתווך בעל הידע, בעל ההכשרה, חבר לשכה שכפוף לאתיקה, שיודע שהוא עובר הכשרות כדבר שבשגרה, המתווכים חברי הלשכה יצטרכו לקבל, לעבור הכשרות כדי לקבל את ההסמכה, זה יהיה משהו שבמדי שנה הם יצטרכו לעבור קורסים מסוימים, כדי להיות, לקבל את התעודה גם לשנה הבאה, ובדרך זאת אנחנו נוכל לתרום באמת לשיפור תדמית המתווכים בישראל, ולטובת הציבור, ואני מאמין שזה ישרת את כולנו, ואז באמת הציבור יבחר ברגליים לעבוד מתווכים, וממצב של 30% של עסקאות שנעשות על ידי מתווכים, אנחנו נגיע למצב ש-60, ואולי אפילו 90% מהעסקאות יתבצעו על ידי מתווכים. יהיה לזה ערך.
כן, היום ההרגשה היא, שזה מין תחרות כזאת בין המתווכים, מי הולך ומי מצלצל כאלה שמזכירים דירות, ומחפשים כל מיני פתרונות כאלה קלים להגיע לעסקאות. אתה יודע, דרך אגב, כאן בירושלים, אתה דיברת קודם על השיתוף פעולה בין מתווכים, יש הרי את שירן, שזה חבר'ה ששירתתי איתם בצבא, שיצרו כאן גם שיתופים, זאת אומרת, אנשים לא מודעים לזה, שבעצם השיתוף והדרך הנכונה לעשות, אבל אני אומר עוד פעם, בחינוך של אנשים, אתה יודע, אני רואה המון נכסים, המון, הרי אני קונה למשקיעים ואני מסתובב, עוד לא נתקלתי במתווך שמציג לי עסקה ומודע למה שיש, מה האפשרויות מבחינת פוטנציאל השבחה, מעבר למילים כאלה שאין להם שום משמעות, יהיה פה פינוי בינוי, הוא לא יודע להגיד לי, יכול להיות שאני אבוא, יראה דירה ובכלל יש בעיה בנסח ובכלל הוא לא ידע את זה, מישהו נתן לו בלעדיות על דירה, הוא עסוק בבלעדיות, וזה, ואני חושב שאחד הדברים שאני אוהב להעביר מסר, אם יש לך מוצר, אתה צריך לדעת להשקיע בו, ולהציג אותו, נכון? ושזה 90% מההצלחה. אתה גם לא מבזבז את הזמן שלך, ואתה גם יודע לתת מוצר יותר טוב ללקוח. אז אין לי ספק, אחד הדברים שאתם כגוף, אתם חייבים לעשות, ואני אומר את זה מהצד
אחד הקורסים שאנחנו הולכים להעביר, זה קורס בהשבחת נכסים, בדיוק מה שאתה דיברת על זה, מה זה תמה, איך לקרוא תמה, האם יש באזור הזה שאני כרגע בודק אותו, הבניין הזה, או שורת הבניינים הזאת, יש כאן תוכניות בכלל שאפשר לעשות פה תוכנית פינוי-בינוי, איך משביחים מגרשים, מה זה תקן 22, כל הדברים האלה, אלה דברים שבמסגרת אחד הקורסים שאנחנו הולכים להעביר של השבחת נכסים, זה קורס שהולך להערך במסגרת של כ-30 שעות אקדמיות, ומי שיעבור אותו יקבל תעודת הסמכה, ואני באמת מקווה שזה משהו שיוכל לשפר את המקצועיות של מתווכים, כשהם באים להציע ללקוחות, מה זה תמ"א 38. אבל אני כן רוצה לדבר איתך על נושא נוסף, זה נושא של בלעדיות שאתה הזכרת אותו. והרבה מאוד מהאנשים שרוצים למכור דירה, כשמתווך פונה להם ואומר להם, תנו לי בלעדיות, אומר, אין בעיה, אבל אני לא משלם תיווך. והם לא מבינים שברגע שהם אומרים את זה, הם מייצרים נזק בלתי רגיל, קודם כל לעצמם. לא למתווך, לעצמם. כי בעצם מה אומר אותו
אני מתווך? אני מדבר על זה בהרצאות שלי, יש לי גם, אני חושב שדיברתי על זה באחד הפודקאסטים, ואני אגיב על זה בצורה שרק תראה לך את הצד שלי כצרכן, כמה אני מצדיק אותך.
אז פה באמת חשוב מאוד שהציבור יבין, שברגע שפונה מתווך ואומר, אני מסכים לעבוד ללא תיווך, אני אעבוד עבורך, אני אקבל בלעדיות, אני אפרסם, אני אשווק, אבל ללא תיווך הוא בעצם קודם כל, אתה פוגע בעצמך, אתה המוכר פוגע בעצמך, כי בעצם מה אומר לעצמו אותו מתווך? אומר לעצמו שתי דברים. אחד, אתה המוכר, אתה לא רק לקוח שלי. מי הלקוח האמיתי שלי? הקונה. כי הקונה הוא זה שמשלם את הדמי תיווך, זה דבר ראשון. דבר שני, אותו מתווך אומר לעצמו את הדבר הבא, אני בעצם צריך לשמור על הדירה הזאת בשקט בשקט, שאף אחד לא ידע שהיא עומדת למחירה, כי אוי ואבוי לי מישהו ידע שהדירה הזאת עומדת למחירה, ויפנה אל אותו מוכר באופן ישיר.
חד משמעית.
ואז מה שיקרה, אני אפסיד את דמי תיווך שלי. עכשיו, הסוד למחירת נכס נעוץ בשני גורמים, תמחור נכון, וחשיפה נכונה של הנכס.
כאן, אני חייב לעצור אותך, שזה דבר שצריך להעלים מהעולם. אחת הדרכים של מתווכים שהם באים אליך לשכנע אותך למכור את הנכס שלך, זה בהפגזה של מחיר שאתה רק מדמיין איך אתה רק רץ עם קופה רושמת ואתה אוסף כסף, קונים את הלב שלך, וזה טריק שאני מקווה שמתווכים שומעים אותי, ומפסיקים לעשות את זה, ואז שמגיע התכלס, הם לא מסוגלים לתת את המחיר הזה, העיקר הם לקחו בלעדיות.
אז יש לזה פתרון. ואתה המוכר צריך לדרוש מהמתווך שיציל לך ממש דף עסקאות של כל מה שנעשה לאחרונה בשוק, באזור שלך, מה עומד למחירה ומה נמכר לאחרונה. ממש דוח אקסל מסודר, והיום אפילו ניתן גם המוכר בעצמו, כל אחד יכול להוציא דוח
כזה בעצמו. לא, היום זה קל, היום מדלן.
ולא לסמוך על אף אחד, אפשר לקבל, באמת, ואני אומר, הנושא של תמחור נכס הוא דבר אקוטי, כלומר, אנחנו בטח לא רוצים לתמחר את המחרת הנכס בפחות, אבל אנחנו גם לא רוצים לתמחר אותו בהרבה יותר, כי נכס שמתומחר בהרבה יותר, בסוף נשאר בשוק ופשוט נשרף, ולכן חובתו של מתווך להציג לכם את המסמך הזה, בכמה הנכס עשוי להימחר, יש גבולות גזרה, אבל בהחלט צריך לתחם את זה בצורה הגיונית, אבל באותה מידה גם לייצר חשיפה נכונה, וברגע שאתה המוכר לא נותן דמי תיווך למתווך, אתה אומר למתווך, אתה רק תביא את הלקוחות שלך, ואתם צריכים להבין, מקצוע תיווך הוא מקצוע מאוד פרסונלי, כמו שיש לכל אחד את המספר שלו, ואת הרופא שיניים שלו, יש את המתווך שלו, אותו אחד שהיה איתו בצבא, או שילדים ביחד בגן, או אני לא יודע מה, מחר באמצעותו דירה בעבר, קנה באמצעותו דירה.
או שקיבל המלצה עליו, נכון, מחבר.
הוא כרגע אומר, אני רק עובד עם משה. עכשיו, זה שאני איצי קיבלתי את הדירה בבלעדיות, זה כנראה לא מספיק מבטיח. אתה, בתור קונה, תצליח להגיע לדירה הזאת, כי אתה עובד רק עם משה. וברגע שאתה עובד רק עם משה, ומשה לא יכול להגיע לדירה הזאת, כי כשמשה יתקשר אל אותו מתווך שקיבל דירה בבלעדיות אפס, דמי תיווך, אז מה יגיד אותו מתווך למשה?
איך אני אתפרנס?
לא, יגיד לו, תקשיב, הדירה במסע ומתן, תתקשר לי בעוד חודש. הדירה ירדה מהשוק, ולא יהיה, לא, בעצם לא יביא את משה להראות את הדירה עם הלקוח הספציפי שלו, שרק איתו הוא עובד, והנזק שנגרם הוא גם לקונה וגם למוכר, ולכן אני אומר, אתם צריכים לדאוג לכך שאם אתם נותנים בלעדיות, ואני בעד בלעדיות, שזה אותו בלעדיות משתפת. בלעדיות כמו שקיימת בשירן פה בירושלים.
אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אני מרגיש שאני חייב לחזק אותך. אני מדבר על זה המון. ואחד הדברים שקורים לי, זה שאני אומר לאנשים שהם צריכים לתת בלעדיות, אני רואה את הגבות מתרוממות. ועוד פעם, חלק מזה זה גם משמעות של מתווכים, ואני אישית, ואני עוד פעם, בגלל שזה פודקאסט, אני לא אשמיץ, אני אישית חוויתי את זה שמחרתי, שבניתי בפרדס חנה, ונתתי תיווך בלעדיות לאחד המתווכים שם בסביבה, והוא לא עשה כלום, הוא לא עשה שום פעילות, שום דבר, ואחרי שמחרתי את זה בתום הבלעדיות שלו, מחרתי את זה באמצעות משרד אנגלו-סקשון שם, שמחרו לי את הנכסים, הם חיכו, היה להם כבר לקוחות, סיימתי את הבלעדיות, אז גם הוא טבע אותי המשרד, וגם שילם לי בסוף הוצאות, אבל קודם כל אני אומר ללקוחות שלי, אתם הולכים לקחת מתווך, זה חקר שוק כמו כל דבר, זה לא רק זה שאתם מכירים כמו שאתה אומר, אלא תבדקו מי המתווך שבאמת עושה עבודה, מי המתווך שהוא אמין,
שהוא מתמחה באזור שלו,
מי המתווך שיודע למכור את זה, ומי המתווך שעושה פעילות, קודם כל עכשיו לתת בלעדיות זה חובה, ואתה אמרת את זה בצורה נכונה מאוד, מתווך שאין לו בלעדיות, וגם מתווך שיש לו בלעדיות ולא מרוויח כסף, זה אחד שמחזיק את הקלפים אל החזה, ואנחנו, מה המטרה שלנו? אנחנו, המטרה שלנו למכור ולמקסם. אז קודם כל, אמרת בצדק, אני רוצה את המתווך בצד שלי. עכשיו, אם אני רוצה שגם הוא ישתף, אם אני רוצה שהוא גם ימכור, אני חייב לתת לו להתפרנס. וברגע שאני נותן לו להתפרנס בצורה מלאה, ואני אומר לו, אוקיי, 2%, אז תקבל 2%, אבל בוא תעשה את הפעילות כמו שצריך. מה יעשה מתווך? ואתה יודע את זה יותר טוב ממני. הוא בחודש הראשון, נגיד אם נתנו לו 3 או 4 חודשים, בחודש הראשון הוא ינסה למכור את זה למקורבים שלו, וכן ליהנות משני הצדדים, וזה לגיטימי, אבל הוא בדרך יארגן, ופה בירושלים עוד יותר נתנו לו את האפשרויות, עם האפשרויות של השיתוף, שירן וכל אלה, ואז הוא יציע, ואז הוא אמור לפתוח לבית פתוח, ולעשות את כל הפעילויות, ולשתף את האחרים, אבל בדרך לפני זה, הוא יעשה פרסומים עם הכתובת, והוא יכול לעשות פרסומים, עם תמונות החזית, אנחנו רואים את ההבדל בפרסומים שאין בלעדיות או יש בלעדיות, אנחנו רואים או שמראים איזה חדר בתוך הבית כדי שלא יזהו אותו, או שמראים את החזית ומראים את הנוף ומראים את הכל, בשפרסום יש לו משמעות מאוד מאוד כבדה. ואז אם הוא יודע שהוא גם מרוויח כסף בכל מקרה, הוא עושה שיתוף פעולה ושהמתווך השני ייקח מהצד השני, והעסקה הופכת להיות נכונה וטובה ללקוח. ואני שאני מוכר נכסים, היום אני לא מוכר הרבה, אבל גם שמחרתי וגם את הבניין שמחרנו פה, ויש לי את היכולת מחירה, אף אחד לא יכול לחשוד בי, אני נתתי למתווכים ובבלעדיות, ושירוצו ויעשו לי את המקסימום. אז אני תומך בך ב-100%, אני רק אומר, תבדקו טוב, ותסגרו בהתחלה, בחתימה, מה הפעולות שאותו מתווך עושה.
אז אני רוצה להגיד שגם אני, את כל הנכסים שהיו לי, מכרתי באמצעות מתווכים בשיתופי פעולה, אני אישית, הנכסים הפרטיים שלי, זה אחד. שניים, אני באמת פונה למוכרים ואני אומר להם, שימו לב, באמת תבדקו על מה אתם חותמים, תחתמו על בלעדיות משתפת, תדרשו מהמתווך, שמרגע שאתם נוסעים לו את הדירה בבלעדיות, שהוא יעשה בית פתוח, שהוא יזמין את המתווכים האחרים לעבוד על הנכס הזה, כי בעצם מה שזה ייצר, זה ייצר שני דברים, זה ייצר מצב שבעצם אותו מתווך...
מה זה בית פתוח? אתה יודע, אנשים אולי לא מודעים לזה.
בית פתוח זה בעצם בא ואומר שבעצם אותו מתווך הופך להיות מנהל המחירות של הדירה שלך, הוא בעצם מזמין מתווכים נוספים לבוא ולראות את הנכס, במשך של חצי שעה יערך ביקור של 20-30 מתווכים שמתמחים באזור שבו הדירה שלך נמצאת, הם יבואו, יראו את הדירה, יקבלו אינפורמציה מלאה, אותו מתווך מן הסתם יכין איזשהו פלייר עם כל האינפורמציה שיוכל למסור להם ביד, וכל אחד מהם בעצם יעוט וירוץ לנסות ולמצוא את הלקוחות המקורבים אליו, כדי להביא אותו אל אותו נכס שאתם רוצים למכור. והיתרון הגדול...
איזה עוד פעולות חוץ מבית פתוח?
אז זהו, אז היתרון הגדול שבעצם אתם לא נמצאים בידיים של מתווך אחד. בעצם נפרשת פה רשת ביטחון, שבמידה ושני שהוא לקוח שעשוי לקנות את הדירה הזאת, הוא יגיע, הוא יצוף גם על ידי מתווכים אחרים, כי גם אם אותו מתווך שקיבל בלעדיות, יכול מאוד שהוא יפרסם בפייסבוק ובאינטרנט וביד שתיים ובכל האמצעים הנוספים, אותו לקוח שדווקא יגיע לנכס הזה, יכול מאוד להיות, דווקא עובד אך ורק, כמו שאמרתי, משה, ומשה הוא זה שהביא את הלקוח הזה, ובעצם לך המוכר זה לא אכפת לך, אם הלקוח יגיע באמצעות
מתווך
X, או באמצעות המתווך
שקיבל בלעדיות. אבל מה שחשוב כאן, שגם שהמתווך לא ידאג לפרנסה שלו.
נכון.
הוא ידע, המתווך שמייצג אותנו, שהוא בעצם מנהל את המחירה שלנו, נכון, אנחנו נותנים לו את היכולת, תמכור לבד, תרוויח,
וכשאני לבריאות, אם יש לך את היכולת. וכשאני הייתי בסדור, אז אני תמיד אמרתי לסוכנים שלי, כשאני מקבל דירה בבלעדיות, מה שאותי מעניין זה כרגע לייצג את הצד של המוכר, ואם אני אקבל גם דמי תיווך מהקונה, זה בונוס. אבל קודם כל, השאיפה שלנו זה למכור את הדירה עבור הלקוח שלנו, לקבל את דמי התיווך שעליו סיכמנו מהמוכר, ואם אנחנו נצטרך גם להביא דמי תיווך מהקונה, בסדר, אבל אם לא, זה בהחלט לקוח במסגרת התחשיבים שלנו, ואנחנו יודעים שזה בהחלט עשוי לקרות, ואנחנו שלמים עם זה, וחיים עם זה, וככה זה צריך להיות.
כמה זמן זה נכון לתת בלעדיות?
לא פחות מחצי שנה, ואני אגיד גם למה. כי מרגע שאתה לוקח דירה בבלעדיות, ואתה בתור מוכר מתחיל לשים אקדח על הרקה של המתווך, ואתה אומר, אתה יודע מה, קח בלעדיות לחודשיים, קח בלעדיות לשלושה חודשים, אתה בעצם מייצר מצב שאותו מתווך, אחרי חודש, חודשיים, שהשקיע כסף, ומשקיעים לא מעט כסף היום בפרסום ובשיווק, פתאום מתחיל להרגיש שהנה הזמן עובר וחולף, והמוכר... ואני הולך להפסיד את הבלעדיות שלי, ואני הולך להפסיד את המחירה שלי ואת כל ההשקעה שעשיתי. אז מה הוא עושה? אוטומטית הוא מתחיל להלחיץ את המוכר, בוא תוריד את המחיר, בוא תוריד את המחיר, בוא תוריד את המחיר, כי עוד חודש נגמרת לבלעדיות. אז נהפוך הוא, תן לו את הזמן לעבוד על הנכס, תן לו, כמובן בשיתוף פעולה עם מתווכים אחרים, ואני מניח שהתוצאות יגיעו בהתאם.
חשוב לי מאוד להבין, אתה סך הכל, נכון שיהיה, עם כל ההיסטוריה והוותק שלך, ואומנם אתה צעיר ממני בכמה חודשים, אבל עדיין זה קרוב. אתה יודע, אני מוצא, אני מסתכל עליך כל הזמן מבחוץ, ואני עוקב קצת אחרי הפעילות, ואתה יודע, גם פגשתי את אסף, אסף אפשטיין היקר.
סגן יושב ראש לשכת נבחי הנדל"ן בירושלים.
כן, איש מקסים, אז אם הוא שומע, אז בטח יענה לשמוע.
תורם ועושה...
אישיות, אישיות משכמו ומעלה, ותרתי משמע בגובה שלו.
נכון.
ואני אומר, רגע, גם אני הרי עושה קצת בפעילות ציבורית ועושה דברים, אבל זה נראה כאילו אתה היום, כאילו נטשת, אני יודע שאתה גם עוסק בעבודה תכלס, אבל זה
לא,
כאילו,
אז אני אתקן
כאילו, אותך. כאילו אתה היום עזבת את הכל, אתה שמת מול עיניך את הפעילות הציבורית, ואני אומר, אוקיי, בסדר, אני מבין את החשיבות, אני מבין את הכל, אבל מה הדרייב שמוביל אותך? פשוט להתעסק רק בזה כמעט.
אז אני אפתיע אותך. אני לא עוסק בתיווך כבר 5 שנים. אני לא חיים מתיווך. יש לי רשיון תיווך. אבל עד לפני, מהרגע שפרשתי מהאמבסדור, לפני 5.5 שנים, אני לא חיים מתיווך, אני לא מתפרנס בתיווך, אין לי מתווכים שאני מעסיק. אני כן חי מנדלן, אני כן עוסק בשיווק פרויקטים, יש לי כמה פרויקטים שאני משווק, אני פה ושם חוטא בחטא היזמות, כמו שסיפרתי
לך. אני רוצה לשאול אותך, אבל שאתה כל הזמן מפריד לי בין תיווך לשיווק פרויקטים.
נכון.
זה חשוב מאוד, אבל בוא תמשיך לספר עליך.
והעשייה שלי, היא באמת נשאבתי אליה, בשנת 2013 הסעדתי את לשכה מתווכי הנדלן הארצית, מגלל שהבנתי שבעצם העשייה בלשכה הירושלמית לא מספקת את הפתרון הכלולני כדי לשפר את התדמית של מתווכים בכל הארץ. העשייה הזאת שאהבה אותי והייתה כוחה בהרבה מאוד זמן ובהרבה מאוד מאמצים. 80% מהזמן שלי בשנים האחרונות אני משקיע בעניין הזה.
זה המון,
והכל בהתנדבות. בהתחלה זה באמת היה מתוך זה שהרגשתי שאני צריך לשנות את תחום התיווך בישראל כמתווך. נשאבתי תוך העניין הזה, זה מפעל חיים. כך אני קורא לזה, אני חושב שיש לי איזשהו דרייב שבא ואומר, אני רוצה לשנות את תחום התיווך בארץ, שיצבע בעתיד שהייתי בין אלה שבעצם הביאו את השינוי הזה, ויש פה מה לשנות. יכול מאוד להיות שאם הייתי אינסטלטור, הייתי גם כן יושב ראש התאחדות האינסטלטורים בישראל, זה מה שמניע אותי. ואני רוצה להגיד לך שהתרומה היא רבה והכל בהתנדבות, אבל הערכה שאני זוכה לה, והמילים החמות שאני מקבל מכל עבר, זה בעצם הדבר שמניע אותי, כל בוקר לעשות את הדברים אלו. יש ימים שלמים שאני קם בבוקר, ומסיים בלילה, שכולה, כל ההתעסקות היא התעסקות בלשכה, וזה ממכר, זה פשוט ממכר הפעילות הציבורית הזאת.
זה כל הכבוד, לא שאני, אני יודע שבפעילויות הציבוריות, אני לא כל כך מעורה, אני לא עוסק בתיווך, ואני לא שייך ללשכה, בגלל שאני לא מתווך, אבל אין לי ספק שאתה עובר הרבה ימים של, אתה יודע, שזה לא חוזר לך באותה מטבע, של, לא יודע, של יחס שהוא לא באותו דבר, וזה לא מובן לי מאליו, זה לא מובן לי מאליו, אבל באמת, אני באמת קורא, באמת, ואני שומע כאן פעם ראשונה על הבית ספר, באמת לקחת את המקצוע לדרגה אחת למעלה. ואני חושב שאם יש מישהו ששומע אותי כאן, נגיד, ממשרד המשפטים או מי שמנהל את זה, זה ממש, או מהפוליטיקאים, זה ממש... לא לעצור את הרישיון של התיווך, אלא אולי לשדרג אותו, כמו שהצעתי קודם, כדי להפוך אותו למשהו יותר תכליתי, כדי לשפר אותו. נגיד להפוך, כן, שמתווך אחת השאלות שישאל ברישיון תיווך, מה זה נסח? אם הוא לא יודע מה זה נסח, אז אין לו זכות קיום, אם הוא לא יודע מה זה תיק בניין, ואם הוא לא יודע מה המשמעות של תיק בית משותף, אז זה אני מקווה שזה ייקח, אבל כאן אני רוצה באמת, לאור מה שדיברנו, מה שהתחלתי להגיד קודם, אתה כל הזמן מפריד לי את השיווק של הפרויקטים מהתיווך. ואתה יודע, לנו מבחוץ זה מסתכל, כאילו מי משווק פרויקטים זה משרדי תיווך. אז למה זה לא...
לא, זה לא מדויק.
אז זהו, אז אני אשמח לשמוע.
כי תחום של שיווק פרויקטים זה תחום שעומד בפני עצמו, זה אומנות. שהיא שונה חלוטין מתיווך. אם אתה מדבר על תיווך דירות יד שנייה, בדרך כלל אנחנו מדברים על זה שלקוח, אנחנו מביאים לקוחות לנכסים קיימים, נכסים שבעצם נמצאים, ואפשר להראות את הסלון, את המטבח. שיווק פרויקט זה שיווק שבעצם מתחיל עוד בשלב איתור הקרקע הרבה פעמים. כלומר, כשאני בא ואני מגיע, ולא פעם גם הבאתי עסקאות כאלו לקבלנים, אני בא ואני אומר, תקשיב, יש פה קרקע, או זה קרקע שמכרז, ואנחנו יושבים עם אדריכלים, ובעצם עושים את הפרוגרמה התכנונית, ובעצם מייעצים לקבלן או לאותו יזם, מה בעצם התוכנית הנכונה לבנות את הפרויקט הזה, האם דירות שלושה חדרים, או ארבעה חדרים, האם דירות שלושה חדרים לזוגות צעירים, או דירות ארבעה חדרים עם מרפסת סוכה, כי הקהל הוא דתיים, מה המחירים שאפשר לקבל באזור הזה, כן? ובעצם מדובר הרבה פעמים שבפרויקטים שאני ישבתי עליהם שנתיים, שלוש, עד לפני שהם יצאו לשיווק, יש פרויקט במוצא של חברת הזורים, פרויקט של 219 יחידות, שב-2010 התחלתי לשבת עליו, על התוכניות שלו. רק עכשיו, ב-2018, משלימים את הבנייה של השלב השני שלו.
אז אתה שושבין של החתונה הזאת?
זה פרויקט שישבתי שעות רבות, מאות שעות אם לא יותר, על התכנון של הפרויקט הזה, לבנות את הזרי הפרסום, לבנות את הקונספט השיווקי, לבנות את הקונספט הפרסומי. יש פה המון המון עבודה. השלב של המחירות, שבו בעצם, מה שנקרא תיווך, או בין קונה למוכר, כמו שיש בדירות יד שנייה, אז יש גם כביכול בשיווק פרויקטים, הוא רק שלב אחד מבין הרבה מאוד שלבים שאתה עושה כשאתה משווק פרויקט. ובעצם השיווק, כמו שאנחנו מגדירים שיווק, הוא בעצם גם במשך כל הזמן הזה, הוא בעצם איך לייצר לידים. איך אני בעצם מביא לקוחות אל משרד המחירות? במשרד המחירות יש לי כבר אנשי מחירות שאני מכשיר אותם, הם כבר יודעים כשלקוח מגיע לעשות להם את המצגת הנכונה, ואם צריך להחתים אותם על הזמנת שירותי, על בקשת רכישה בסדר גמור, אבל יש פה בעצם תהליך שהוא הרבה לפני מחירת הנכס עצמו, ושבעצם בתיווך דירות קורה נטו ברגע שאתה מראה את הדירה.
ברור לך שאתה לא היית יודע לעשות את זה. ולהוביל באמת עסקאות כאלה, אם לא היית מבין בנדלן. וזה כל הזמן מחזיר אותי לאותו אותו מעגל. אז כאן, בגלל שאנחנו כבר לקראת סיום, אני רוצה להגיד לך, מה אני מצפה ממתווך שאני בא לראות נכס? שאני בא לראות נכס, אתה יודע, ואני אומר את זה לפעמים למתווכים, מרימים לי גבה, מה, אנחנו נוציא כסף? אני מצפה, אם מתווך יש לו, תראה, אין מאות של דירות בבלעדיות. יש, לכל אחד יש... מספר דירות שהן בבלעדיות, יש כאלה שהן יותר מוכשרים, יש להן יותר, יש כאלה שפחות. אבל שאתה בא להציג את הדירה, אם אתה רוצה באמת, א', לדעת שלא בזבזת זמן על הבלעדיות, אלא שאם הלכת ולקחת איזה דירה במושה, ובן אדם גם לא יקבל עליה מימון, כמו שאמר לנו אלי רבינוביץ' בפודקאסט איתו, אז בעצם יכול להיות שגם, או שלא נערכת לזה נכון במימון אחר עם פתרון, הרי לכל דבר יש פתרון, אז טעית בדרך. או הראית את זה ללקוח הלא נכון. אני מצפה, ותיקח את זה כהמלצה, לך בעצם אותך אני לא צריך לשכנע, שאני בא לראות דירה שמתווך ידע את התוכנית של הטבע שתקפה שם, וידע אם יש היתר או אין היתר לבניין הזה. או אתה יודע, יש בניינים שאין להם היתרים, ובגלל זה לא מקבלים מימונים, אני נתקל בזה בעיקר בחיפה. ואם יש בעיות, ואם יש תיק בית משותף, אז נכון, להוציא תיק בית משותף, זה כבר לא כמו פעם, היום אתה מוציא את זה באינטרנט, וזה עולה 34 שקלים נדמה לי, ונסח עולה 15 שקלים, ואתה יודע מה? דיסק שלקחת מהעירייה, עם כל החומר, עולה 100 שקל. אז הנה, הוצאת 200 שקלים. לא קרה אסון, אבל באת ללקוח עם תיק מסודר. הלקוח יודע... יש רישום, אתה יודע אם יש רישום, הלקוח יודע אם יש בעיות, אולי יש בעיות של פיקוח או משהו. יודע, אולי יש היטל השבחה שצריכים לדעת את זה, אולי יש פוטנציאל השבחה. ואני הייתי מאוד מצפה ש... נכון, שמע, מתווך מרוויח 2%, והוא שוכח שזה סכום שהוא לא קטן, אבל צריך קצת להתאמץ עליו, ואני הייתי מאוד מצפה לקבל את זה, ואני אשמח לשמוע מה אתה אומר על זה.
אני חושב שתנאי של מוכר, למסור נכס למתווך בבלעדיות, וזה רשימת הריג'קטים ששמעת אותה כרגע. מתווך אמור לרכז את כל המידע, להכין תיק נכס, לפני שהוא מוציא אותו לשיווק, כדי באמת לראות שהנכס הזה הוא נכס מחיר קודם כל, שלא יבצע מצב שיסתבר שיש לנכס זה עיקולים, או שלא יסתבר, או שיסתבר של הנכס הזה בכלל אין לו יותר בנייה, או שהמחסן בכלל לא רשום.
או שיש לו משכנתה שהיא יותר גבוהה מסכום הדירה. זה גם יכול להיות.
זה יכול לקרות.
הכל אפשר לפתור, רק צריך לדעת לעשות את זה.
ואז בעצם, באמת, חובתו של מתווך להכין תיק כזה, ולעזר בבעלי מקצוע, זה לא בושה. לעזר בשמי אם צריך, ולעזר בעורך דין אם צריך, ולא פעם אני גם הגעתי להסדר עם עורכי דין, שאמרתי להם, תקשיבו, תעשו לי את מה שצריך לעשות, את הבדיקות שתעשו, ואני מתחייב שברגע שהנכס הזה ימכר, או אפילו להפגיש אתכם עם המוכר, תוך כדי זה שאני בעצם כשלב בפרזנטציה, שבה אני בא ומסביר למוכר מה הדברים שאני בעצם עומד לעשות לרשותו, אז אני אומר לו, הנה, אני הולך להביא לך שמי, אני הולך להביא לך עורך דין, הם יעשו לך את הבדיקות הכי טובות שיכולות להיות, אתה מקבל פה סל כולל של דברים כדי שתדע בדיוק, שברגע שמגיע לקוח, אין פה גמגום. יש כבר את כל מה שצריך, כולל אגב, אחד הדברים שאני מאוד מאוד ממליץ, זה הום סטיילינג. זה לקחת מצבת פנים, שתבדוק אם ישנה אפשרות לבוא ולהראות את הדירה, תרתי משמע, בצורה יותר נכונה. אם זה באמצעות לבוא וקצת לסדר את הדירה, לשפץ אותה טיפה, לצבוע אותה, לפנות דברים, לרענן את הדירה, ואם זה אפילו אפשרות לבדוק, שיש כאן אפשרות אפילו להשביח אותה. כלומר, אם פתאום אני בא ואני מגלה דירה, שיש לה איזשהו חללים נוספים, כמו נגיד סלון מאוד 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 גדול, או איזשהו חדר שהוא לא מנוצל, ואפשר בעצם לקחת את הדירה הזאת, ולהפוך אותה משלושה חדרים לארבעה חדרים, אז אפשר להציע את זה לבעל הדירה, לעשות את השינוי הזה, או להראות את השינוי הזה, את התוכנית הזאת, לקונה, ולהראות לו בעצם על הערך הפוטנציאלי של אותה דירה.
אתה יודע, זה כבר נהיה נדוש, אני אומר שאני יכול לדבר איתך עוד 10 שעות, בגלל שאני אומר את זה בהרבה מאוד מהמקרים, ואני, אחד הדברים שמסמכים אותי, שמצטרפים אליי לפודקאסטים, אנשים מרתקים כמוך, אני חושב שבאמת אפשר להמשיך עוד לדבר על זה, אבל אני שמח שהכיוון של מי שכמוך, שמוביל היום את התחום, ואני מאחל הצלחה אדירה ללשכה שבאמת תצליח. אני אתן לך, אני רק אתן לך שנייה, אני רוצה שאתה תדבר, אני לא מסכם. אני שמח שאני שומע את הדברים האלה, בגלל שלי כצרכן, ועוד פעם, יכול להיות שבי זה יפגע, בגלל שאם כל המתווכים יהיו מושלמים, אז לא יהיה לי עבודה כמלווה משקיעים. אבל אני מאוד רוצה שתצליח בתפקיד שלך, ואם מישהו חושד שאני הזמנתי אותך בשביל לעשות לך כאן קידום, זה ממש לא, זה ממש, ואני הזהרתי אותך גם בהתחלת הפודקאסט שלא על זה אנחנו מדברים, אבל אני מאוד שמח שאנחנו חושבים באותו דרך ובאותו כיוון, ואני אשמח אם אתה תסכם את הדברים שלך בכמה מילים, בגלל שאני לא גיליתי לך, אבל סוף סוף גיליתי איפה מסתכלים על מדד הזמן, מדיד הזמן פה, ואנחנו חרגנו בגדול, אבל אני יודע שאנשים ייהנו לשמוע, אז בוא תיתן בכמה מילות סיכום, את מה שאתה רוצה להגיד, ואני אעשה סיכום שלי, ונסגור את זה.
אז קודם כל, באמת יש הרבה מאוד נושאים שלא דיברנו עליהם, זה למשל...
אנחנו יכולים לעשות עוד פגישה, אנחנו שכנים.
האם הטכנולוגיה הולכת להשתלט על תחום התיווך, שזה נושא מרתק, כי יש פה הרבה מאוד התפתחויות שיכולות להיות, אבל אני חייב להגיד שכל העשייה שאנחנו עושים בלשכה, היא עשייה שיש בה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, ועשינו לא מעט, אבל היא נעשית בזכות הרבה מאוד אנשים טובים שמלווים אותי. אם זה אסף אפשטיין באמת הסגן שלי, ואם זה יושבי ראש מחוזות שפרוסים בכל הארץ, יש לנו לשכה במחוז גוש דן, ששם יש לי את צחי זוהר, שהוא יושב ראש הלשכה עם ההנהלה שלו, ובשפלה, ובמחוז השרון, ובמחוז מודיעין, ופתח תקווה, באמת אנחנו פרוסים היום כמעט מחדרה עד גדרה, עם הרבה מאוד אנשים טובים, עשרות רבות שמתווכים, שחברים בהנהלות, ושבאמת משקיעים מזמנם בהתנדבות כדי לקדם את תחום התיווך בישראל, לשנות את זה, שזה בוער להם, אנחנו קוראים לזה מחלה. אומרים לי, איציק, אתה הדבקת אותנו בווירוס הזה, ואנחנו היום קמים בבוקר ורוצים באמת לשנות את תחום התיווך בישראל, ויש מה לשנות, ואני באמת מקווה שאנחנו נצליח לייצר מודל של מתווכים הרבה יותר טובים, שבסופו של דבר הציבור יזדקק להם, ובסופו של דבר זה יתגמל גם את המתווכים, כי ככל שהציבור יזדקק להם יותר, כך הם יוכלו לעשות יותר עסקאות, כך התדמית שלהם תשתפר, כמו שקיים בכל מקום אחר בעולם.
יופי, איציק, תקשיב, אני, אתה יודע, שהתחלנו את השיחה, אני לא ידעתי לה, אנחנו ניקח אותה. ואתה יודע, אני זורם, ואתה זרמת איתי. ואני ממש מאושר על השיחה הזאת, אני יוצא מאוד מעודד, מאוד מעודד. ואני חושב שאתה יודע, אולי אנחנו נעשה... אני הרי יש לי עוד 2 סוגים של פעילות, יש לי את מפגשי הזום, ויש לי, אני עכשיו יוצא, הנה, אנשים יגלו, אני יוצא עכשיו בשידורים חיים כאלה של דרך היוטיוב וכאלה, אני חושב שאנחנו עוד, נעשה עוד פגישה אחת לפחות, אפילו אולי פגישה משודרת, ונדבר על יתר הדברים, בלי שבאמת יש לנו עוד על מה לדבר.
עוד מילה אחת, אני פשוט רואה, אני רוצה
הנה,
להגיד.
הנה, אתה רואה, סימנת, קיבלת.
דיברנו על זה שידע זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולך צחי גם יש הרבה מאוד ידע. ואני מאוד מאוד אשמח שמסגרת המכללה שאנחנו מקיים עכשיו, שאתה גם כן תבוא.
אני, כבוד יהיה לי.
תרצה ותיתן לה...
אתה יודע, אני לימדתי פעם בפאזל, היה, יש את...
נכון, רואי.
רואי, יעלו, המקסים. כן. אז אני מקווה שהוא שומע את הפודקאסט, אז כן. רק מילים טובות, הייתה תקופה שהוא לימד, ואפילו נכון. פה ממול הבית, בבית בלגיה,
אז רואי הוא בצוות שהקמנו עכשיו, של הכנת תכנים ומרצים,
הוא יודע לעשות האקדמיה. את זה, הוא יודע, הוא תותח, אני אשמח לקחת
אני
חלק.
אני אשמח שתיקח חלק, במכלל שאנחנו עכשיו בונים,
באמת. איזה כיף, אני, לי זה תהיה זכות גדולה, ואני אשמח, ותודה רבה, איציק, שכיבדת אותי ובאת, ותודה רבה לכולם ש... ישבו והזינו, גם אם אנחנו קצת חרגנו מ-40 דקות הרגילות, אבל אם אותי זה ריתק, אתכם זה בטוח מרתק. אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא, ועם איציק, מי שירצה לשמוע, מי שירצה לקרוא יותר על הפעילות, כמובן זה יופיע בדף באתר שלי, בנדלן בקלות, איך להגיע לפעילות ואיך להגיע אליו, ואנחנו נתראה, תודה רבה. להתראות.
תודה רבה.